צופים נכבדים, מועדים לשמחה. אנחנו נאמר שתי הערות בקשר לדין של דין שמובא ביורה דעה, ויש לזה גם השלכות לגבי הלכות פסח, וננסה גם כן לבאר מהי שיטת אדמו"ר הזקן בהלכות פסח בשני הנושאים שנדבר עליהם. שבעצם שני הנושאים קשורים לנושא אחד עם שני פרטים בנושא אחד. אנחנו יודעים שברגע שאיסור נוגע בהיתר, שזה יכול להיות למשל אם איסור מתבשל ביחד עם היתר, או אם איסור מלוח נמצא ביחד עם היתר, אבל במקרה כזה האיסור אוסר את ההיתר. יש בזה כמובן פרטי הלכות שלא ניכנס לזה עכשיו. אבל אם האיסור וההיתר שניהם קרים, אפילו שהם נוגעים אחד בשני, במקרה כזה האיסור אין לו יכולת לאסור את ההיתר, משום שהיות ששניהם קרים, לא נבלע שום דבר מהאיסור בתוך ההיתר. במקרה כזה אפשר לשטוף את ההיתר והוא יהיה מותר. אבל ישנו מקרה שהוא יוצא מן הכלל. המקרה הזה נקרא בשם כבישה. כבוש הרי הוא כמבושל. הדין הזה מופיע בכמה וכמה מקומות ביורה דעה. עיקר הסימן שעוסק בזה זה בסימן קופ-A, בלכות הרובות סעיף א', שם המחבר מביא את הדין שכבוש הרי הוא כמבושל. מה הכוונה כבוש הרי הוא כמבושל? שאם יש לנו למשל איסור שהוא דבר גוש, למשל לקח בשר טרף, שמונח בתוך מרק כשר, אף על פי ששניהם קרים, הבשר הוא קר וגם המרק הכשר הוא קר. ולכאורה, כפי שאמרנו קודם, אם שניהם קרים, הם לא עושים אחד את השני. אבל כאשר דבר שהוא גושי מונח בתוך דבר שהוא נוזלי, אף על פי ששניהם קרים, אם הדבר הגושי מונח בתוך הדבר הנוזלי במשך 24 שעות, יש לו דין של כבוש. כבוש הרי הוא כמבושל, כאילו שבישלו אותם ביחד, ואז הבשר הטרף עושה את המרק הכשר. ישנו עוד אופן של כבישה, אנחנו כבר לא ניכנס לפרטים של זה, אבל נזכיר את זה רק באופן כללי. אם כבשו את הדבר הגושי בתוך חומץ או ציר שהם חריפים, במקרה כזה, אם הוא שעה שם אפילו מספר דקות, אז גם כן הוא יחל עליו דין של כבוש ואוסר. בכל מקרה נחזור לענייננו למה שאמרנו קודם, שיכול להיות מקרה ששני הדברים, האיסור והיתר הם קרים, אבל אם האיסור שעה במשך 24 שעות בתוך ההיתר, כאשר כמו שפי שאמרנו קודם, הפימגלים גם מדגיש את זה, מדובר פה שאחד מהם הוא נוזלי, והשני הוא דבר שהוא גוש, במקרה כזה אף על פי ששניהם קרים, אף על פי כן כבוש הרי הוא כמבושל והם נאסרים. וכך זה בעצם ההלכה, מחבר כותב את זה ורמוס עובר ככה, וזו הלכה ברורה. בעצם בראשונים יש מחלוקת בין הראש לבין המודחי, מהו שיעור הכבישה? המודחי סובר שכדי שכבוש יהיה כמבושל, צריך שיעברו לכל הפחות שלוש יממות, שלושה מעת לעת, דווקא אז יש את הדין שכבוש הרי כמבושל, אבל אם זה רק, אם עבור רק 24 שעות מעת לעת אחד, כבוש הוא לא כמבושל, אבל הראש חולק וסובר שגם בכבוש במעת לעת אחד, גם כלומרים את הדין שכבוש הרי כמבושל. יש בזה בפוסקים שקל וטריה כמו מההלכה, בפשוט מחמירים כמו הראש, וזה גם כשקל וטריה, וזה דין ודאי ובדין ספק, אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, אבל למעשה המחבר והרמו פוסקים כמו הראש, שאם היה מעת לעת אחד, 24 שעות, אומרים את הדין שקבעו שוב כמבושל, ופמגודי מדייק שלפי המחבר והרמו משמע, שזה לא מדין ספק ולא מדין חומרה, אלא זה מדין ודאי, שהמחבר והרמו פוסקים כמו הראש, שבשביל שיהיה הדין קבעו שרי כמבושל, מספיק שיעבור מעת לעת אחד. אבל יש בזה כמה וכמה שאלות שמובעים באחרונים, נזכיר חלק מהם. אבקיבי אגר בסימן קופי, והשח בנקודת הכסף, החסם סייפר ועוד אחרונים סוברים, שכדי שיהיה הדין שכבוש הוא כמבושל, צריך להיות שהגוש שהוא הדבר שהוא אסור, הטרף, מונח בנוזל במשך 24 שעות רצופות. זאת אומרת כך, אם לומר למשל הוא היה מונח בתוך מרק כשר, כפי שאמרנו קודם, במשך 12 שעות. אחר כך הוציאו את הבשר הזה, ומיד הביאו אותו למרק אחר לעוד 12 שעות. במקרה כזה אנחנו לא מצרפים את 12 השעות משני המרקים, במקרה כזה אין לו דין של כבוש עד שיהיה במרק השני במשך 24 שעות. אותו הדבר יתרה מכך קוראים, מביא הבקיבי גר בשם נמלי המצדוקה שאומר, שגם כן אפילו אם הוא שעה בתוך המרק הזה עצמו 24 שעות, אבל 24 שעות אלו לא היו ממש רצופות, זאת אומרת למשל, הוא היה 12 שעות בתוך המרק הזה, הוא הוציא אותו לדקה שתיים והחזיר אותו בחזרה למרק הזה, ובסך הכל הבשר הטרף הזה היה בתוך המרק הקשה במשך 24 שעות, כך במקרה כזה אין לו דין של כבוש כמבושל, משום שלא היה פה רצף ללא הפסקה של 24 שעות רצופות. זאת אומרת, לסיכום, לפי הדעות האלה בפוסקים, כדי שקבעו שיהיה כמבושל, האיסור חייב להיות בהיתר הנוזלי במשך 24 שעות רצופות בנוזל הזה. אבל ישנם אחרונים שחולקים על זה. למשל, אחי כלב סובר, שזה לא משנה לי אם זה היה ברצף או לא ברצף, וזה גם לא משנה אם זה היה בתוך אותם נוזלים, או גם אם זה היה בנוזלים אחרים, אם בסך הכל הכללי, הוא שעה במשך 24 שעות בתוך נוזל כשר, במקרה כזה הוא אוסר. זאת אומרת, למשל, לפי הכי כלב, אם למשל, הוציאו את המרק, את הבשר הטרף הזה מהמרק הקשר לכמה דקות והחזירו אותו בחזרה, ובסך הכל הוא שעה שמה 24 שעות, במקרה כזה המרק הזה נאסר, אף על פי שלא היה רצף של 24 שעות צופין. להלכה, הפוסקים לחלקים איך פוסקים, ישנם פוסקים שכותבים שלכתחילה צריכים להחמיר כמו אחי כלב, בדיעבד אפשר להתיר כמו הפקיב איגר והכתם סופר ועוד. הפרימגודים והיד יהודה סוברים שבעצם צריכים להחמיר אפילו בדיעבד כמו הדעה של אחי כלב, שגם אם 24 שעות אלה לא היו רצופים, גם כמקרה כזה יש לזה תדין שכבוש כמבושל ונאסר. ורק במקרה של הפסד מרובה, אפשר לסמוך על הדב, כי וייגר, אקסם סייפר, השח בנקודת הכסף ועוד שסוברים, שאם לא היה רצף של 24 שעות, במקרה כזה אין פה את הדין שכבוש הוא כמבושל וניתן להקל. אבל כמו לפי שיטת היד יהודה בפימגודים, ניתן להקל בזה אך ורק במקום הפסד מרובה. אבל אם אין הפסד מרובה צריכים להחמיר בזה. מהי שיטת אדמו"ר הזקן בעניין הזה? אדמו"ר הזקן מתייחס לעניין של כבוש כמבושל בהלכות פסח בכמה מקומות, וננסה לבדוק מהי שיטת אדמו"ר הזקן בעניין הזה. אדמו"ר הזקן מביא לגבי אכילת מרור, הוא מביא בסימן תוף עין ג' סעיף חפתת. כותב אדמו"ר הזקן, שמרור שבישלו אותו, אז הבישול הוא מפיג את טעם המרירות של המרור, ולא יוצא מדי חובת אכילת מרור בליל הסדר במרור שבישלו אותו. ממשיך האדמו"ר הזקן ואומר שהוא הדין גם כן אם כבשו אותו, אם היה פה כבישה במרור, זאת אומרת שכבשו את המרור בציר או בחומץ, או שכבשו אותו במים במשך 24 שעות, שאז יש את הדין שכבוש הרי הוא כמבושל, אז במקרה כזה לא יוצאים ידי חובת אכילת מרור, כי כבוש הוא כמבושל, יש לו דין כמו מרור שבישלו אותו, שאין לו דין של מרור ולא יוצאים ידי חובה בליל הסדר. ממשיך אדמו"ר הזקן ומביא שיש מההמון שהם מקילים והם כן כובשים את המרור במים לפני ליל הסדר, והם אוכלים את המרור בליל הסדר, מרור שנכבש במים, מרור שהיה בו דין של כבישה. ואדמו"ר הזקן מביא דעות שמסבירות מדוע אסמך מהמסתמכים שניתן להקל, מביא שם כמה וכמה טעמים. ובסוף אומר אדמו"ר הזקן ומכל מקום, אומר אדמו"ר הזקן כך ואני אצטט את לשונו. אומר אדמו"ר הזקן כך. ומכל מקום, טוב להוציאו מהמים תוך מעת לעת, ויחזור ויושיבנו שם, שכשאינו שרוי במים חבדה לשעות רצופים, אינו נקרא כבוש לדברי הכל. אומרת אדמו"ר הזקן פוסק להלכה, שאם לא היה רצף של 24 שעות, שהמרור היה כבוש במים, אפילו שהיה בפועל 24 שעות במים, אבל לא היה רצף של 24 שעות רצופים, במקרה כזה אפשר לצאת ידי חובת אכילת מרור במרור הזה. זאת אומרת שאדמו"ר הזקן סובר להלכה, לא רק שאדמו"ר הזקן סובר שזה אפשר להקל בזה, כי במקום של הפסד מרובה וכיוצא בזה, כמו שהיה, כמו הדעות של הפימגונים היה דיודה, אלא אדמו"ר הזקן סובר שלכתחילה אפשר לנהוג ולצאת ידי חובת אכילת מרור במרור כזה שכבשו אותו 24 שעות, אבל 24 שעות אלו לא היו רצופים, במקרה כזה הם פודים בכלל של כבישה, ואפשר לכתחילה לצאת ידי חובת מרור במרור הזה. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן סובר שאם לא היה חובת שעות רצופים, אין פה בכלל עניין של כבישה, לא רק שזה בדיעבד אפשר להקל מקום הפסד מרובה, אלא אין פה בכלל עניין של כבישה, במקרה כזה אפשר לצאת ידי חובת אכילת מרור במרור הזה. אותו למה כותב אדמו"ר הזקן את העניין, את הרעיון הזה בעוד מקום, בסימן תנ"א סעיף סמך. עכשיו אדמו"ר הזקן דע לגבי העניין הזה, הוא כותב כך, שכלי, כלי שכבשו בו חמץ במשך 24 שעות במים, למשל שמו פתיתי לחם במים במשך 24 שעות בכלי. כותב אדמו"ר הזקן, במקרה כזה זה נקרא כאילו שבישלו חמץ בכלי, ואז הכלי הזה, כדי שישתמשו בו בפסח, הוא חייב לעבור הגלה. כי הוא בלה את התקיעות שקבעו שעולה כמבושל, אז זה כאילו שבישלו חמץ בכלי הזה, ובמקרה כזה הוא חייב לעבור הגלה. כותב אבל אדמו"ר הזקן, כותב שם כדי שיהיה לו דין של כלי, שהכלי הזה יהיה, הוא צריך לעבור הגלה והוא פסול לבשל בו בפסח. כותב אדמו"ר הזקן, הלשון הוא, כל הכלים שנשרה ונכבש בהן חמץ, חב דלת שעות רצופים. אז גם פה אדמו"ר הזקן מדגיש את העניין הזה, שאם לא היו חב דלת שעות רצופים, זאת אומרת בעצם הפתיתי לחם האלה שרו במים בכלי הזה במשך 24 שעות, אפילו יותר מ-24 שעות. אבל 24 שעות אלו לא היו רצופים, הכלי הזה לא נקרא כלי של חמץ, הוא לא צריך עגלה, אפשר לשטוף אותו ולהשתמש בו לכתחילה לפסח. אז שוב רואים שאדמו"ר הזקן סובר שאם לא היה רצף של 24 שעות, אז אין פה בכלל עניין של כבישה, אפשר כמו שאמרנו קודם לצאת בו ידי חברת אכילת מרור, ואפשר גם כן להשתמש בכלי כזה לפסח בלי שום בעיה. אנחנו מוצאים את אותו רעיון בהמשך הסעיף שם, יש מושג שנקרא מילוי ועירוי, כלומר, כלי שנאסר על ידי כבישה. במקרה כמו שנניח, כמו שאמרנו קודם, שאם כן הפתיתי חמץ שרו במים בכלי הזה במשך 24 שעות, שאז כבוש הרי כמבושל, והכלי הזה במקרה כזה חייב הגלה אם רוצים להשתמש בו בפסח. אז אם רוצים להכשיר אותו, צריכים להגיל אותו. אבל במקרה כזה, כיוון שהוא בלה על ידי צונן, על ידי כבישה, יש עוד אפשרות איך להכשיר אותו. איך ניתן להכשיר אותו? על ידי מילוי ועירוי ג' פעמים. כלומר, ממלאים את הכלי הזה במים במשך 24 שעות רצופות, ואחר כך שופכים את המים האלה, שוב ממלאים את הכלי הזה במים במשך 24 שעות רצופות, שוב שופכים את המים האלה, ושוב ממלאים פעם ושלישית את הכלי הזה במים במשך 24 שעות רצופות, ושוב שופכים את המים האלה, ואז בעצם יש פה ג' ימים של מילוי ועירוי, ואז זה נחשב כמו עגלה, היות שהוא בלה על ידי צונן, אז אפשר גם להכשיר אותו על ידי צונן, ואז הכלי הזה אפשר להשתמש בו בפסח. כותב אדמו"ר הזקן גם כפה, בעצם יש בזה בפוסקים, בסימן קופלמדי בירדי, זו מחלוקת של הטס והשח, האם המים האלו שצריכים להיות בשלושת היממות, האם המים האלו חייבים להיות רצופים, זאת אומרת שיהיה 24 שעות כל פעם ברצף, או שהם לא חייבים להיות רצופים. לפי הטס הם לא חייבים להיות רצופים, לפי השח הם כן חייבים להיות רצופים. ואדמו"ר הזקן פוסק פה גם כן, שהמים האלה חייבים להיות בשלושת היממות, כל פעם, במשך כל 24 שעות, המים האלה חייבים להיות בכלי ברצף 24 שעות. ויתרה, מעניין שיש פה דבר מעניין בעצם. לגבי שלושת היממות, כותב אדמו"ר הזקן, ששלושת היממות לא חייבות להיות רצופות. זאת אומרת, אפשר להניח לעשות 24 שעות ביום ראשון, או 24 שעות ביום שלישי, ועוד 24 שעות ביום חמישי, ושלושת הפעמים האלו הם מצטרפים יחד, והכלי הזה נחשב שעשו לו עגלה, והוא קשה לבישול בו בפסח. אפשר לבשל בו בפסח. אבל, במשך כל פעם, ה-24 שעות של כל פעם, זאת אומרת, כל פעם שצריכים לעשות ב-24 שעות, אבל שלוש פעמים צריכים לעשות ב-24 שעות, אז ה-24 שעות בשלושת הפעמים, הם לפי אדמו"ר הזקן, הוא פוסק להלכה, כמו דעת השח, שה-24 שעות האלו חייבים להיות רצופים. הוא מדגיש את זה כל פעם, שהם חייבים להיות רצופים. זאת אומרת, גם פה אדמו"ר הזקן מביא את הנקודה הזאת, שכדי שיהיה פה דין של כבישה, חייב להיות שה-24 שעות יהיו ברצף. אם אנחנו כבר מדברים, נזכיר פה עוד פרט, שאדמו"ר הזקן כותב שם בהמשך, שאף על פי שיש לנו כלל שכלי חרס אי אפשר להגיל אותו, אי אפשר להכשיר אותו, אומר אדמו"ר הזקן, זה דווקא כלי חרס שהוא בלע על ידי חום, או על ידי מליחה, כיוצא בזה. אבל כלי חרס שבלע איסור על ידי כבישה, אז גם אפילו בכלי חרס, לא רק בכלי מתכת, אפשר להכשיר אותו על ידי מילוי ועירוי שלוש פעמים, אלא אפילו כלי חרס, אם הוא בלה איסור על ידי כבישה, או בלה חמץ על ידי כבישה, ניתן להכשיר אותו על ידי מילוי ועירוי שלוש פעמים. כל פעמים נחזור לענייננו, שיטת אדמו"ר הזקן היא, שהדין הזה של 24 שעות אלו חייבים להיות רצופים, זה נאמר כאילו, אדמו"ר הזקן אומר, הולך עם זה בצורה חדה ביותר, שאם לא היה רצף של 24 שעות, אפשר לך תחילה לצאת ידי חובת אכילת מרור במרור כזה שנכבש, פחות מ-20, אם לא היה שם רצף של 24 שעות. כלי שפליטי חמץ שרו בו במשך, שרו במים, בכלי הזה במשך 24 שעות, הם לא היו ברצף, במקרה כזה הכלי הזה לא צריך בכלל הכשרה, לא צריך הגלה, הוא לא נאסר. התחילה אפשר להשתמש בו בפסח, וגם לגבי מילוי ועירוי לעיד הגיסא, אם לא היה 24 שעות ברצף, אז זה לא מועיל. אוקיי, אז אנחנו מבינים, את אדמו"ר הזקן פוסק לגמרי, כמו השיטות של רבי עקיבא איגר, עכשיו ספר ועוד, בסדר. אבל, אני רוצה להתעכב פה במשפט של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן בתוף עין ג', שהוא מדבר לגבי העניין של מרור, אז אמרנו שאדמו"ר הזקן כותב שמה שמה היא העיצה, שהמרור לא יהיה במים ברצף 24 שעות, ומילא, אז באמת, במקרה כזה הוא לא נקרא מרור שנכבש, ואפשר להשתמש בו. הלשון של אדמו"ר הזקן הוא, שכשאינו שרוי במים חבדלת שעות רצופים, אינו נקרא כבוש לדברי הכל. מה פה שאינו נקרא כבוש לדברי הכל? אבל יש בזה מחלוקת גדולה מאוד. אחרי כלב סובר שזה נקרא כבוש, השח לגבי הטס בידי פסימה כופלה, בידי סובר שזה נקרא כבוש לגבי מילוי ואירוי. אמרנו שהפימגודים ויד יהודה סוברים ששח במקום של הפסד מרובה אפשר להקל בזה, אבל אם אין הפסד מרובה צריכים להחמיר שאפילו שהם לא רצופים, זה נקרא כבוש. אז למה אדמו"ר הזקן, מה פירוש בדברי אדמו"ר הזקן שכותב, שאם לא היה רצף של 24 שעות, אם זה לא היה רצופים, אינו נקרא כבוש לדברי הכל. מעניין יותר מכך, הצמח צדק, בשאלות ותשובות סימן פי, מה שמדיבה הצמח צדק, שהצמח צדק סובר להלוכה. הוא סובר שגם אם לא היה רצף של 24 שעות, אף על פי כן זה נקרא כובוש. אז סתם, מה פשוט שאתה מוזכה כותב לדברי הכל? יש בזה ראשיתות. מה פשוט לדברי הכל? נראה שההסבר אדמו"ר הזקן במילים לדברי הכל, הוא לא הפשט כמו שזה נתפס בהשקפה הראשונה, שלדברי הכל אם לא היה רצף של 24 שעות, זה לא נקרא כובוש. לא זה הפשט. אלא אדמו"ר הזקן מביא שם הדעה הקודמת שאומרת שיש דעות שסוברות שהדין הזה של כבוש נאמר דווקא אם כבשו אותו בחומץ או בציר שהם חריפים. אבל בכבישה במים יש דעות שסוברות שהם בכלל דין כבוש, בשום איסור לא. ולכן על סמך הדעות האלה, לפי הדעות האלה יש מקום לבוא ולכבוש את המרור במים, כי לפי הדעות האלה, כבר שכבישה במים לא נקראת כבישה, אז זה לכן אפשר להתיר בזה. כמו שאני לא מפרט שמה, לא נקראת את זה עכשיו. אבל, הלכה היא הרי לא ככה. הלכה היא, כמו שאמרנו קודם, שגם כבישה במים במשך 24 שעות, זה גם נקרא בשם כבישה. בא אדמו"ר הזקן ואומר, הוא בא פה כל להסביר כאילו את הדעות, את אלו שההמון שנוהגים, שהם כן כובשים את המרור במים. בא אדמו"ר הזקן ואומר, אמנם נכון שלפי הדעות שסוברות שכבישה זה רק בציר או בחומץ, אבל לא בכבישה במים, שאז לפי הדעות האלה אין בעיה לכבוש את המרור במים, אלא אפילו לפי הדעות שסוברות שכך גם ההלכה שגם כבישה במים נקראת כבישה, ולכאורה לפי הדעות האלה אז אסור לכבוש את המרור במים. אומר אדמו"ר הזקן, במקרה כזה יש לי עצה. העיצה, שדמו הזקן פוסק להלכה. מהי העיצה? שתכבוש את המרו במים 24 שעות, אבל לא ברצף. ומילא, כאשר כבש אותו 24 שעות ולא ברצף, שדמו הזקן פוסק להלכה כמו הדעות שסוברות. שאם זה לא היה ברצף, אז זה לא נקרא כפישה. אז אמן את זה לדברי הכל, מה פשוט לדברי הכל? לדברי הכל הכבלה היא לא רק לפי הדעות שסוברות שבתפישה במים הם בכלל דין כפישה. אלא גם לפי הדעות שסוברות שבתפישה במים יש כן דין כפישה, אבל אף על פי כן, אם לא תכבוש את זה רצוף, ויות שדמו הזקן פוסק להלכה, כמו הדעות שסוברות, כמו פקיבי גרבח, סמסייפר ועוד דעות שסוברות, שאם זה לא היה 24 שעות ברצף, זה לא כבישה, אז במקרה כזה, אז לדברי הכל, גם לפי הדעות שסוברות, שגם בפישה במים זה נקרא כבישה, אז גם לפי הדעות, גם לפי הדעה הזו, אם זה לא יהיה ברצף, אז זה לא נקרא כבישה, ואז אמרתי, לפי כל הדעות, בדין של כבישה, אפשר לקחת את המרור הזה ולהשתמש בו לליל הסדר. כך נעלה אני יודעתי להסביר את הבנים של אדמו הזקן שכותב לדברי הכל. עניין נוסף, התז בסימן, ביורד דעה סימן קופי סעיף קטן א', מביא את השיטה, הוא חולק על האיסור והיתר בעניין מסוים שקשור עם כבישה, עניין הוא כך. אם יש לנו למשל סיר טרף, סיר שבישלו בו בשר טרף, והסיר הוא בן יומו, אחר כך באו וכבשו מרק כשר בסיר הזה, המרק היה בסיר הזה במשך 24 שעות. נשאלת השאלה, האם המרק הזה כשר בדיעבד, או שהוא אסור בדיעבד. האיסור והיתר כותב, שמאכל היתר, מאכל נוזלי של היתר, שנשרה בכלי של איסור בן יומו, אז אומר האיסור והיתר שהמאכל הזה נעשה. שלא זה התז, הוא לא מבין. אמרנו קודם, כבישה במים, אם זה לא דבר חריף, במים או מרק וכיוצא בזה, מתי יש, כדי שיהיה לזה דין של כבישה, צריכים שיעבור 24 שעות. אם כך, מה יוצא? מתי הבליעה של הבשר הטרף שבלוע בכלי, מתי הבליעה של הבשר הטרף, מתי היא עוברת למרק? כעבור 24 שעות מהזמן שהמרק הונח בכלי. והרי כאשר עברו 24 שעות, אז הבשר הזה הוא כבר נותן טעם לפגם, כי יש לנו כלל גדול, כל איסור שהוא בלוע בכלי, ביתר, אם עברו 24 שעות מהזמן שהוא נבלע בו, אז הבליעת האיסור הזו היא נותנת טעם לפגם, והיא לא יכולה לאסור בדיעבד את המאכל הכשר שנבלע בתוכו. חוץ אם זה דבר חריף וכיוצא בזה, אני לא נקרא עכשיו לכל הפרטים של הדינים האלו. אז אם ככה יוצא, אז מתי אם ככה מרק הכשר הזה בולע את הבליעה של הבשר הטרף, שכבר עברו 24 שעות מהזמן שהבשר הטרף נבלע בסיר, ויוש עברו 24 שעות הוא כבר נותן טעם לפגם, איך הוא יכול לעשות בדיעבד? ולכן הטס חולק על האיסור והיתר, והוא סובר שבמקרה כזה, בדיעבד, המרק יהיה כשר. מותר לאכול אותו. גם השח שמה חולק על האיסור והיתר מאותה סיבה, הוא גם פוסק כמו הטז, שבמקרה כזה, כבר שבוע 24 שעות, המאכל יהיה מותר. ולמעשה, רבים האחרונים פוסקים להלכה כמו הטז והשח. אבל ישנם אחרונים שחולקים על הטז והשח. המוגל אבון בסימן תוף ממזיין, הפרי חודש ביורדיה סימן קופי, חולקים על הטס והשח, והם סוברים, כמו האיסור והיתר, שגם בדיעבד, המרק הזה יהיה טרף. שאלת השאלה לכאורה, למה? טס והשח מקשים קושייה מאוד חזקה. עברו כבר 24 שעות. הבשר נותן טעם לפגם. אז אם ככה, מדוע המרק נאסר בדיעבד? למעשה יש בזה שתי גישות באחרונים איך להסביר את דברי האיסור והיתר, ומדוע הוא סובר שזה אסור. המוגל אבום כותב שהסיבה היא שהפגימה והבליעה באים כאחד. זאת אומרת ככה, מתי הוא הופך להיות טעם לפגם? שעברו 24 שעות. בדיוק באותו זמן הוא כבר מבליע את האיסור לתוך היתר. אז אמרתי, כיוון שהפגימה והבליעה באים כאחד, לכן זה אסור. לפי זה כותבים, גם לא מדבר על זה שם מתי יונתן, ועוד כותבים, לפי זה צריך להיות, שמתי המוגל אבום יאסור, דווקא באיזה מקרה, במקרה שמיד, אחרי שהוא גמר לבשל את האיסור, מיד אחר כך הוא הכניס לשם את המרק הכשר, שאז שייך לבוא ולהגיד, שהבליעה והפגימה באים כאחד, והמחל יהיה אסור. אבל אם נניח למשל עברה שעה או שעברו שעתיים מהזמן שהוא בישל את הבשר הטרף בסיר, ורק כך הוא חיסת המרק, שעד יוצא שכאשר עובים 24 שעות מהזמן שהוא חיסת את המרק, אז כבר עברו 26 שעות מהזמן שהוא בישל את הבשר, במקרה כזה, אז אם זה לא באים כאחד, ואז המרק יהיה טרף. ואז המרק, סליחה, יהיה קשר. גם הפיחודו שהולך בכיוון של המוגל אבום, הוא קצת אומר את זה בצורה שונה, הוא אומר שאילו ככה, כאילו הוא אומר שאם הניחו את זה מיד אחר כך, אז יוצא עם ככה שהבליעה מגיעה לפני הפגימה. למה? כי הבליעה היא בסוף חבדלת שעות, והפגימה היא לאחר חבדלת שעות. יוצא עם ככה שבשניונת, כן? ובקצת זמן, טיפת זמן, הבליעה מקדימה את הפגימה, ולכן זה נאסר. אבל גם לפי השיטה של הפיר חדש, צריך להיות דווקא במקרה כזה, שמיד אחרי שגמרו לבשל את הדבר האסור, מיד הניחו שם את הדבר הכשר, ונכבה שם 24 שעות. אבל אם יש הפרשים של זמן, ממתי שגמרו לבשל את הדבר הטרף, עד שהניחו שם את הדבר הכשר, במקרה כזה, לפי השיטות האלו של המוגל המור, הפיר חודש, כמו שאמרנו קודם, אז המאכל יהיה מותר גם לפי שיטתם. אבל יש שיטה שנייה איך להסביר את העניין הזה. זה השיטה של המתי יונתן, והשיטה של הפלייסי ועוד, שהם סובים ככה. הם באים ואומרים, שזה שאנחנו אומרים, שבכבישה זה נאסר רק אחרי 24 שעות, זה לא הפשט כפי שלומדים, כפי שזה נראה בפשטות, שעד 24 שעות, האיסור בכלל לא מבליע ביתר. אומרים שלא זה הפשט. הפשט הוא שבעצם גם לפני כן, האיסור מבליע ביתר. אבל הטעם שלו הוא עדיין לא טעם מספיק עוצמתי כדי שיהיה בכוחו לאסור. את רמי כך הם כותבים. רוב האיסור כבר עובר להיתר לפני גמר 24 שעות. אבל עדיין חסר פה את הכמות ואת האיכות שתהיה על זה מספיק עוצמה כדי שיחול על זה שם איסור שיוכל לאסור את המאכל הכשר. שזה מתי יש פה את כל העוצמה, העוצמה נהיה דווקא כאשר עובים 24 שעות, אז יש פה כמות ואיכות בצורה כזאת, שהאיסור יכול לאסור את היתר. במילא אומרים המתי יונתן והפלייסי, זה שאנחנו אומרים שנותן טעם לפגם, אם עבור 24 שעות זה מותר, זה מדובר דווקא במקרה כזה, שהאיסור יגיע ליתר, אך כל, לא, לפני שבוע 24 שעות לא הגיע שום דבר מהאיסור להיתר. מתי האיסור התחיל להגיע להיתר? רק אחרי שבוע 24 שעות. אז אומרים שהאיסור, כיוון שנותן טעם לפגם, הוא לא יכול לאסור בדיעבד את ההיתר. אבל כאשר האיסור התחיל להשפיע עוד לפני שיעבור 24 שעות, רק הגמר של ההשפעה, הגמר הוא קבוע 24 שעות, במקרה כזה, אז זה עושה אפילו בדיעבד. וזה בעצם הסיבה של האיסור והיתר שסובר, שהיתר שנכבש בכלי של איסור, והוא שהיה שם, כלי של איסור בן ימו, והיה שם 24 שעות, אז הוא נעשה, בגלל שההבלעה של האיסור להיתר, התחילה עוד לפני שבוע 24 שעות. שעד יוצא לפי השיטה של המתי יונתן והפלייסי, יוצא עם ככה במקרה כזה, שגם אם עבור נניח שעתיים שלוש, מהזמן שגמרו לבשל את האיסור, עד שהניחו שם את היתר, גם במקרה כזה היתר יעשו, למה? כי האיסור כבר התחיל להבליע ביתר, עוד לפני שבוע 24 שעות, על אף על פי שהגמר שלו הוא אחרי שבוע 24 שעות, גם, אף על פי כן, גם במקרה כזה היתר נאסר. כפי שאמרנו קודם, למעשה, להלכה למעשה, יש בזה מחלוקת בפוסקים, הכנסת הגדולה, חבסדס, היד יהודה, השארית יהודה, אך של אדמו הזקן, סובים להלכה כמו התז והשח, להקל בזה שזה יהיה מותר. מצד שני, עולת שבת, ברכות שבת, ועוד פוסקים סוברים להלכה, כמו הדעות שמחמירות, כמו האיסור והיתר, שזה יהיה אסור. והקו החיים כותב שאפשר להקל בזה, רק במקום של הפסד מרובה, אבל אם אין הפסד מרובה, צריכים להחמיר כמו שיטת האיסור והיתר. עכשיו נראה מה ידעת אדמו"ר הזקן בנושא הזה. אדמו"ר הזקן מתייחס לזה בשתי מקומות. מקום אחד אדמו"ר הזקן מתייחס לזה בהלכות פסח, בסימן תף ממזיין סעיף חף חת. תראה שם אדמו"ר הזקן כך. עכשיו הוא מדבר לגבי העניין הזה של מלוכים, מחלים מלוכים שהיו שרויים במים במשך 24 שעות. כתב אדמו"ר הזקן כך. דברים מלוכים שהיו שרויים במים במשך 24 שעות בכלי של חמץ. כותב אדמו"ר הזקן, אף על פי שהכלי של החמץ היה בן יומו, בשעה שהכניסו את המלוכים האלה במים, כבשו את המלוכים האלה במים בכלי של החמץ, אף על פי כן אומר אדמו"ר זקן, מותר לאכול את המלוכים האלו בפסח. ולמה? אני אצטט את הלשון. שהרי לא נפלט החמץ מהכלי לתוכו עד סוף מעת לעת משעה שנכבש. וברגע ההיא שבסוף המעת לעת כבר יש יותר ממעת לעת משעה שנבלע החמץ לתוך הכלי. הוא כבר נפגם טעמו. מה אומר לנו אדמו"ר זקן? אדמו"ר זקן אומר בפורה, אומר אדמו"ר זקן, ואתה שולל את השיטה של הפלייסי והמתי יונתן. אדמו"ר זקן בא ואומר שבכבישה מתי האיסור מתחיל להיבלע בהיתר? רק אחרי שעוברים 24 שעות. והיות שמתחיל להיבלע רק אחרי שעוברים, על השוקמה של השולל של אדמו"ר זקן, שהבליעה היא, שהפליטה היא מתי יכולה להיות הפליטה? עד סוף מעת לעת לעת. זאת אומרת, לפני שבוע 24 שעות לא עובר כלום מהאיסור לתוך היתר. לא כמו שהפלייסי והמתי יונתן לומדים שמתחיל לבוא קודם רק הגמר והשלימות והעוצמה של העברת שאפשר לחול על זה שם איסור, הוא נפעל כבוע 24 שעות. אלא לפי אדמו"ר זקן האיסור לא פולט, לא מפליט כלום לתוך היתר בכבישה עד שלא עוברים 24 שעות. במילא אומר אדמו"ר זקן, היות שרק אז הוא מעביר, והיות שאז כבר עברו 24 שעות ממתי שהחמץ נבלע בכלי, יוצא אם ככה שבשעה שהחמץ נבלע במלוכים האלה שנכבשו במים, אז כבר הטעם שלו אותם, נותן טעם לפגם, לכן אומר אדמו"ר זקן שהמלוכים האלה לא נעשו לפסח. ואותו דבר כותב אדמו"ר זקן את אותו רעיון בעוד מקום, בסימן תוף נון א' סעיף סמך ג'. עכשיו כותב אדמו"ר זקן כך, עכשיו אדמו"ר זקן מדבר לגבי העניין של מי דבש, אם אדם בא והכניס מי דבש לתוך חבית של שחר, שכמובן היא חבית של חמץ, שלא הגיל אותה, לא הכשיר אותה, אבל כמובן ניקו אותה מכל הדברים של החמץ, אומר אדמו"ר זקן, מי דבש שהיו שרויים 24 שעות בתוך חבית של שחר, אומר אדמו"ר הזקן, שמותר להשתמש במי דבש לפסח. למה? אבל אני שוב נקריא את הלשון. שהרי בשעה זו שהמי דבש בולע טעם השחר מן החבית, דהיינו בסוף מעת לעת אחר כניסתו לתוכה, אזי ברגע הוא יש יותר ממעת לעת לבלעת השחר בתוך החבית, הוא כבר נפגם פלוע זה. זאת אומרת, מה אדמו"ר זקן אומר לנו כאן? שוב את אותו רעיון, שבעצם מתי השיחר, מתי הטעם של השיחר שבלוע בכלי, מתי הוא מבליע את הטעם של השיחר לתוך המי דבש? בסוף המעת לעת. ויות שבסוף המעת לעת כבר עברו 24 שעות מהזמן שהשיחר נבלע בתוך החבית, במילא הטעם שלו נפגם, היות שהטעם שלו נפגם, לכן הוא לא יכול לאסור את המי דבש, והמי דבש האלו רואים לאכילה בפסח. אז אנחנו רואים שוב פה, גם פה את אותו רעיון שאדמו"ר זקן סובר, כמו הוא חולק על המתי יונתן והפלייסי, אדמו"ר זקן סובר שעד שלא עוברים 24 שעות אין שום הבלעה של האיסור, או בענייננו זה החמץ או וכיוצא בזה, אין שום הבלעה לתוך ההיתר עד שלא עוברים לגמרי 24 שעות. אבל הלשון אדמו"ר זקן בשני המקומות זה שכבר יש, שבשעה שהאיסור מגיע להיתר, או בשעה שהחמץ מגיע למאכל, כבר יש יותר ממעט לעט. יש אבל מקום לדון, מה יהיה הדין לפי אדמו"ר הזקן, אם כמו שאמרנו קודם, מה שמוגן אבורם אמר ועוד, מה יהיה במקרה שבאותו רגע ממש, באותו רגע שהוא הוציא את ה, שהוא גמר לבשל את האיסור והוציא את האיסור, ממש באותו רגע הוא הכניס שם את ההיתר. האם לבוא גם כן ונאמר שיש פה את הדין, האם פה אדמו"ר זקן יסבור, שיות שאין את היותר מעת לעת, לכאורה זה כאילו ביחד, הפגימה והבליעה באים כאחד, האם במקרה כזה אדמו"ר זקן יסבור, כמו שאמרנו כל משם המוגן אבום, או הפריחודוש, שבמקרה כזה, אז זה כן יהיה אסור, או שאדמו"ר הזקן יסבור כמו פשוט הדעות של הטז והשח ועוד פוסקים, שאי אפשר לצמצם. בסופו של דבר אתה לא יכול להגיד שזה ממש מגיע יחד. זה קשה מאוד לומר את זה. בסופו של דבר, תמיד, אתה קודם צריך להוציא את המאכל הטרף, ולהכניס משם מיד את המאכל הכשר. גם אתה מכניס מיד את המאכל הכשר, בסופו של דבר אי אפשר לצמצם ולומר שזה נקרא בוין כאחד. ואז אולי יכול להיות שלפי אדמו"ר הזקן, גם במקרה כזה, אז גם כשיסבור אדמו"ר הזקן, שיהיה מותר. זאת אומרת, האם הדגשה שכותב יותר זה דווקא במקרה שזה כאילו ממש, הוא הכניס את זה אחר כך, או כל פעם בעצם, כל כבישה היא בעצם נקרא שזה יותר מעט לעת. יש להיים בזה ולדייק, יש דיוקים לכאן ולכאן, ונשאיר את זה כך. בכל מקרה, שיהיה לכולנו מועדים לשמחה, שיהיה חג חירותנו, שניצא מכל הדברים שהמונים, כל המגבלות וכל הדברים שמונעים ומעכבים לכולנו, שחג החירוס בגשמיס וברוכניס, שיציאה מכל המיצרים בגשמיות וברוחניות, שבניסן יגלו, בניסן עתידים להיגאל, שנזכה בניסן השנה לגאולה האמיתית והשלמה, ונזכה לראות כאן עם הרבה למטה מסעות טפוחים. חג שמח ומועדים לשמחה.